אז מן הסתם זה השיעור האחרון שיש לנו כאן, שיש לי כאן בשנת תשע"א. אז במידה מסוימת זה שיעור פרידה, פרידה קצרה אני מקווה. אז ברוך השם, זו הייתה שנה נפלאה בכל הנוגע לכותלי בית המדרש. עם ישראל יש הרבה הרבה בעיות והרבה סכנות והרבה קשיים. פלל שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום זה תפילת עשרת ימי תשובה. אז בכל אחד מן התפילות, תפילת העמידה בעשרת ימי תשובה, יש כמה וכמה הוספות, וההוספות הן בעיקר בשני תחומים: בחתימת חתימותיהם של שתי ברכות, המלך הקדוש, המלך המשפט, וגם בקשות שאנחנו מוסיפים בארבע ברכות, שתי הראשונות ושתי האחרונות, זוכנו לחיים, מחומכו וכסוי לחיים טובים, בספר חיים ברכה ושלום. אז חתימת הברכות, המלך הקדוש, המלך המשפט, מקור הלכה זו בברכות י' ב' עמוד ב'. אבל בנוגע לזוכרנו ושאר הפסקאות שאנחנו מוסיפים, זה מנהג שלא מופיע בתלמודים, לא בבבלי ולא בירושלמי, והמקורות הראשונים שאנחנו מוצאים למנהג הזה זה בתקופת הגאונים, במחזוביטי, בתשובות הגאונים ובמקורות נוספים. בכל זאת, המקור הראשוני הוא במסכת סופרים. מסכת סופרים הוא מן הספרים החיצוניים. אז בשפה המדוברת היום, כשאומרים ספרים חיצוניים, הכוונה לקונוטציה שלילית, לספרות פסולה, אבל כאשר הראשונים מדברים על ספרים חיצוניים, כוונתם שהם לא נכללו בתלמודים, ספרים שחוברו לאחר חתימת התלמוד, ולכן הם לא בפנים, אלא בחוץ. אבל כמובן שמדובר במקור חשוב ביותר, אבל מסכת סופרים חובר אחרי חתימת התלמוד, ובפרק י"ט, הלכה ח' במסכת סופרים, כתוב כשם שחתימתן משונה, כך גם תפילתן משונה. לא רק החתימות משתנות בעשרת ימי תשובה, גם עצם התפילות. ואין מזכירין בשלוש ראשונות ובשלוש אחרונות, אלא בראש השנה וביום כיפור, ובקושי התירו. זה הלשון פחות או יותר של מסכת סופרים, ולא ברור למה הכוונה. כל רבותינו הגאונים והראשונים פירשו את המאמר הזה במסכת סופרים למנהג לומר זוכרנו לחיים ושאר הבקשות שהזכרתי בתחילת השיעור. מדברי הרמב"ן והריטב"א בראש השנה ל"ב משמע שכך הם גרסו במסכת סופרים ולא כגרסה דידן, משום שהרמב"ן והריטב"א שניהם מצטטים מה שכתוב במסכת סופרים, שאין מזכירים זוכרנו, מוסיפים את המילה זוכרנו, אין מזכירים זוכרנו, לא בשלוש שנות ולא בשלוש אחרונות, אלא בראש השנה וביום כיפור. אז לפי מסכת סופרים, שהוא המקור הראשוני, אין אומרים בקשות האלה, אלא בראש השנה ויום כיפור, ולא בשאר עשרת ימי תשובה, שאינם חגים, שאינם מועדים. אבל המנהג שלנו, המנהג שנשתרש בבית ישראל, הוא לומר את הבקשות האלה בכל עשרת ימי תשובה, ולא רק בראש השנה וביום כיפור. בברוכת י' ב' עמוד ב' יש מחלוקת בנוגע להמלך הקדוש אם זה מעכב בדיעבד או רק לכתחילה. רבי אלעזר סבור אף בדיעבד יוצא ידי חובתוי. מסקנת הסוגיה הלכתה כרבה שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו אם לא אמר המלך הקדוש. חידוש עצום כותבים שם תוספות. הוא הדין לגבי זוכרנו ושאר שלושת הבקשות. אף הן מעכבות בדיעבד. ומי שלא אמר זוכרנו צריך לחזור ולהתפלל, כך מבוא בתוספות, במקור הסוגיה ברכות י' ב' עמוד ב'. שאר הראשונים הביאו את השיטה הזו בשם הרי ורבנו תם, שני גדולי בעלי התוספות, ויאף על פי כן, כל הראשונים והפוסקים דוחים את השיטה הזאת מן ההלכה בנימוק מאוד יסודי ופשוט, וכך כותב הטור בסימן טוב קופי בייז. לא ייתכן שהלכה שלא מופיעה בתלמוד יעכב בדיעבד בתפילה. תהיה זאת תקנת הגאונים ומנהג הראשונים, אבל דבר שלא מופיע בגמרא, איך יכול להיות שבדיעבד לא יצא ידי חובתו? כותבים התוספות, כל המשנה ממדבש שטבעו חכמים בברכות, לא יצא ידי חובתו, אבל מי בדיוק טבע את המטבע? אז הוא לא ידענו. כאשר חז"ל דיברו על מטבע שטבעו חכמים בברכות, זה חייב להיות חכמי התלמוד ולא חכמים של האחריהם, ולכן שעה כל הפוסקים פסקו, המלך הקדוש מרכב גם בדיעבד. לא כך זוכרנו לחיים ושאר הבקשות הנ"ל. כך פוסק הטור וכך נפסק בשולחן ערוך תוף קוף פי בייס. בסעיף הראשון כתוב להדיא שמלוא אמר המלך הקדוש חוזר ומתפלל, ובסעיף ה' נפסק שמלוא אמר זכרנו לחיים איננו חוזר ומתפלל. מסביר הבך ודבריו מחודשים עד למאוד. זה נכון שלא מצינו בתלמוד שיש לומר זוכרנו, אבל מכיוון שזה מן הכל בית ישראל, יש לנו להניח שמסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולו, ולכן אפשר לומר גם באלה משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. בדברי הבך מחודשים אנחנו מניחים כי לא היינו שם, אבל לפי דברי הבך כנראה שבעלי התוספות ידעו, כך נמסרה בידם קבלה מקודמיהם שמדובר בתקנה של אנשי כנסת הגדולה, אף על פי שלא מופיע בתלמוד, ולכן פסקו התוספות שמעכב בדיעבד. אומר הבך, אין לתמוע מדוע זה לא מופיע בתלמודים. בשום מקום במשנה בברייתא בבבלי בירושלמי אין לנו נוסח מלא של התפילה, של תפילת העמידה. יש לנו עקרונות, אבל בשום מקום בש"ס לא נמסר נוסח מלא. הרמב״ם כותב את הנוסח המלא של כל התפילות, תפילת חול, תפילת שבת, אבל בגמור אנחנו לא מוצאים. אומר הבך, כל הסיבה שאנחנו כן מוצאים המלך הקדוש, המלך המשפט, זה רק בגלל המחוקת, אם זה מעכב בדיעבד או לא. אבל זוכרנו לכולנו ממעכב בדיעבד, ולכן זה לא מופיע בתלמוד. חידוש עצום יוצא מדברי הבך. אפילו מי שאומר שהמלך הקדוש לא מעכב, וזוכרנו פשיט שמעכב, כך תקראו אנשי כנסת גדולה, ולא מופיע. אז מדוע נקטו כל שאר הראשונים שבהכרח מדובר במנהג הגאונים? כי לאמיתו של דבר דברי הבך יש בהם תימה גדולה. זה נכון שהנוסח המלא של תפילת עמידה לא מופיע ולא צריך להופיע, אבל כאן מדובר לא רק בנוסח אלא בהלכה, הלכה מחודשת. הלכות כן חייבות להופיע בתלמוד. הלו, עשה סימי תשובה זה לא רק ראשון ויום הכיפורים, זה גם ימות חול. ואם בתפילה של חול צריך במועד מסוים, בעשה סימן תשובה, להוסיף פסקאות, זו הלכה, זה לא רק נוסח. זו הלכה מחודשת, ואם זה לא מופיע בתלמוד, כנראה שלא נהגו כך בזמן הש"ס. ומשום כך דברי הבך מחודשים, ואנחנו מבינים למה הטור דוחה את השיטה הזו, אבל זה דרכו של הבך ליישב שיטה זו של בעלי התוספות. כן. כן. בתקופת הגאונים, רבים הגאונים ששללו את המנהג הזה מכל וכל, תביא שתכף נסביר מדוע. בזמן הראשונים המנהג הזה כבר קנה שליטה כמעט בכל בית ישראל. הרמב״ם כותב יש מקומות, משמע מדברי הרמב״ם שלא בכל המקומות נהגו לומר את הפסקאות האלה. אז לפני שנעבור לשאלה באמת למה כן ולמה לא, רק נשלים את המלאכה בנוגע לשיטה הראשונים, שזה מעכב אפילו בדיעבד. אז כדי שנוכל להסביר את שיטת בעלי התוספות, שאפילו בדיעבד הוא צריך לחזור ולהתפלל עם דילג על אחד מארבעת הבקשות הנ"ל, צריך להניח שתי הנחות, ולא די בהנחה אחת. א', מדובר באנשי כנסת הגדולה, ולא במנהג מאוחר. ב', מדובר בתקנה ולא במנהג. שהרי מדברי רוב הראשונים משמע שמנהג נהגו, ואם מדובר במנהג ולא בהלכה ולא בתקנה, לא מסתבר שזה מעכב בדיעבד, אפילו אם המנהג הזה התחיל, אני לא יודע, בימי הנביאים, וקל וחומר בימי חז"ל או אנשי כנסת גדולה. מנהג לא מסתבר שזה נכלל בכלל מטבע שטבעו חכמים בברכות, זה לא מטבע שטבעו חכמים. מנהג לא מעכב, ולכן צריך להניח שמדובר בתקנה, וגם בתקנה קדומה ולא בתקנה שתוקנה לאחר חסין הסת העמוד. ואכן בדברי הטור תפקוף פי בייס, כמובן אנחנו מוצאים ניסוח שאף אם תקונס גאוינם הוא, עדיין זה לא מעכב בדיעבד. אז הטור נותן לנו אפשרות להניח שמדובר בתקנה ולא במנהג בלבד. אז כדי ליישב את דעת בעלי התוספות, אנחנו צריכים להניח א', שמדובר בתקנה ולא במנהג, ב', תקנה זו נתקבלה לפני חתימת התלמוד ולא תקנת גאונים היא. שתי הנחות שאנחנו חייבים להניח כדי להסביר את השיטות שאם לא אמר זוכרנו או בספר חיים אפילו בדיעבד, צריך לחזור ולהתפלל. אבל כפי שאמרתי, בשולחן ערוך נפסק ולייטמן דפאלי, כל הפוסקים מסכימים שמדובר בלכתחילה ולא בדיעבד. כן. לא, אני לא מבין כלל מה שאלתך. ברוך שאומר לא מעכב בדיעבד, אבל אם לא אמרת אתה צריך לומר. כאן מדובר בלחזור על כל תפילת העמידה, זה חשש של ברכות לבטלה, ולכן ברוך שאומר באמת לא מעכב בדיעבד. על מה בדיוק הוא יעכב בדיעבד? אם לא אמרת צריך לומר, אם אמרת אמרת. אבל כאן מדובר אם יצא ידי חובת התפילה או לא. זו שאלה קרדינלית, שאלה האם זה רק לכתחילה או בדיעבד. כי אם זה רק לכתחילה ואני חוזר על תפילת העמידה, נמצא שהוא מברך ברכות לבטלה. ולכן הדיון אם זה מעכב בדיעבד הוא מאוד לעניין, וזה לא דומה לכל שאר הדוגמאות שהבאת. אז מדוע כן, מדוע לא? ומדוע פסקאות האלה או בקשות האלה עוררו פולמוס גדול? משום שבפרוכס למה דל אדום דל אף למדנו לעולם אל ישאל אדם צרכיו, לא בגימל ראשונס ולא בגימל האחרונות, בשלושת הברכות הראשונות והאחרונות אל לנו להוסיף בקשות. ולכן פלא הדבר, מדובר בבקשות ולא בדברי שבח, אלא בבקשת צרכים. והמנהג הוא לומר את הבקשות האלה דווקא בשתי הראשונות ובשתי האחרונות ולא בברכות האמצעיות, ולכן זה מעורר תמיהה רבתית, לכאורה מנהג זה נסתר מן ההלכה. אז רק לפני שבועיים אני חושב שמעתי שיעור על תורת המנהג, והזכרתי אז את דברי ירושלמי, פעמיים בש"ס בירושלמי, יבמות ובא ומציע, מנהג מבטל הלכה. לא הסברתי את העיקרון הזה, וגם היום לא נסביר את זה. אני רק מזכיר, אמרתי אז שפשוט מאוד, שאם אכן יש סתירה במנהג להלכה, ודאי שההלכה גוברת על המנהג. זה מילתא דפשיטא, אין בכלל לחשוב אחרת. ומה שאמרו בירושלמי, מנהג מבטל הלכה, בהכרח צריך להתפרש בדרך שונה. אז גם היום אנחנו לא נסביר מה כוונתם כשאמרו מנהג מבטל הלכה. אני רק חוזר במשנה תוקף על מה שאמרתי אז. אם אכן המנהג הזה סותר את ההלכה שלמד בברוכס למד דלת, יש לבטל את המנהג. ולכן היו מן הגאונים אכן שפסקו שיש לבטל את המנהג הזה כמבוא בתשובה סגוינם, מחזור ויטרי שין חופי שין חובוב שבולי הלקת ריש פיוו. בכל המקורות האלה אנחנו מוצאים מי היו הגאונים שהתנגדו למנהג הזה. אני חושב שגם זה גם הרקע למה שציטטתי ממסכת סופרים. במסכת סופרים כתוב שתפילה תעשה עשי מתשובה משונה, ואין מזכירים בגימל ראשונס וגימל אחרונס אלא בראשונה ביום כיפור, ובקושי התירו. אפילו בראשונה ביום כיפור זה יותר דחוק, ואין להוסיף עליו. הובל דולה לא יספר לו. זה דעת מסכת סופרים. ומה התריד אותו? אותה סוגיה, גימל ראשונס וגימל אחרונס. ויש בעיקר שלושה דרכים ברבותינו הראשונים בכל זאת ליישב את המנהג ולהסביר כיצד אין מנהג זה סותר את ההלכה שאל ישאל אדם צרכה ולא בשלוש ראשונס ולא בשלוש אחרונס. אז התוספות במקום ברוכס למד א' ומד א' מחלקים בין צורכי יחיד לצורכי רבים. עד כאן לא אסרו אלא בצורכי יחיד, אבל צורכי רבים מותר לבקש גם בגימל ראשונס וגם בגימל אחרונס. כך מבואר בכל הראשונים כולם, התוספות והראש, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, המקורות שציינתי, מחזור ויטרי שבולע לקט וכך כותב הטור בסימן טוב קופי בייס. ראיה לדבר, ראיה עצומה, הלא שורש אחרוינס כל כולם בקשה צרכים, צורך הרבים. שורש ראשוינס באמת אין צרכים, אבל שורש אחרוינס זה בקשה צרכים, וכי יש לך ברכה שאין בו כל כך הרבה בקשות של צורכי עמכו בייססור כמו שים שולים, תויבו וברוכו, כל כולו בקשות, ובהכרח שצורכי רבים שאני. ומכיוון שבשלוש האחרונות מותר לבקש צורך הרבים, גם בשלוש הראשונות, כך כתבו רוב הראשונים. ולכאורה זה כל כך מוכרח וכל כך פשוט, עד כדי תימה על אותם הגאונים שאמרו שיש בעיה, צריך לבטל את המנהג. למה לא לבקש? אני חושב כך, ואני מנסה לנסח את הדברים. בו, מקור הסוגיה, ברוכס למדלת, כשאמרו חזל, לא ישאל אדם שכה, ולא בשורש השונס ולא בשורש השונס, מושל למעדו ודוימן. לעבד שנכנס לרבו, קודם מסדר שבוחו של רבו, מסדרים את השבח של המלך, אחר כך מבקש צרכה, ואחר כך כנפטר והולך לו. אז כולם מצטטים ששורש השונס, שורש השונס זה שבח, אבל לא כך כתוב בגמרא. שלוש ראשונות זה שבח, שלוש האחרונות כנפטר והולך לו. ולכן שלוש ראשונות זה שלוש אחרונות. המכנה המשותף שלהם זה אל ישר אדם צרכיו, אבל הן שונות באופיין, זה לא אותו גדר. שלוש אחרונות, נכון, צורך הרבים. אז יש מן הראשונים שהוכיחו מכאן שצורך הרב מותר לבקש, והם הקישו מתוך שלוש אחרונות גם לשלוש אחרונות, וזה חידוש. אולי רק שלוש אחרונות ולא שלוש אחרונות, אבל מכיוון שחזל השוו שלוש אחרונות, שלוש אחרונות בצד השלילי על יש על אדם, הניחו הראשונים מנהל שכל היתר שנמצא בשלוש אחרונות תקף גם בשלוש אחרונות. אם מדידן תהליה היינו אומרים, מי אומר? אולי לא, אבל כך הניחו הראשונים. אבל איך נסביר את אותם הראשונים ששללו את המנהג, הלא שורש אחרונס כל כולם צורך רבים? אני רוצה להוסיף את, על המשל של חזל. חזל דיברו בדרך משל לעבד שנכנס לרבו. אני חושב כאשר נכנסים למלך יש פרוטוקול, יש פרוטוקול, יש דרך מסוימת שצריך לנהוג. אז בדרך כלל בבתי כנסיות יותר מודרניים על הבימה של קריאס הטויר יש לך פתק מה צריך לדקלם, באנגלית, בצרפתית, בעברית. אנשים עולים לתורה ולא יודעים בעל פה את ברך הסטרילה. אז כשאדם נכנס לפני המלך נותנים לו כזה, וזה פתק דומה. כשאתה נכנס זה מה שצריך לומר, וכשאתה יוצא תדקלם את זה, ואל תחליף את שני הפתקים כמובן. יש מה שעושים כשנכנסים, צריך להשתחוות וצריך לומר נוסח מסוים, וכך גם כשיוצאים. אז זה נכון ששולש אחרונס כל כולם צורך הרבים, אבל יש פרוטוקול, אתה לא יכול להוסיף שם מה שאתה רוצה. זה צורך הרבים שתקנו אנשי כנסת אוהל, אבל אין להוסיף עליהם. הברכות האמצעויות לשם כך ניתנו, שכל אחד ואחד יבקש את צרכיו. ולכן בברכות האמצעויות מותר להוסיף, מותר לך תחיל להוסיף מעין הברכה, מעין העניין, צורך הרבים, צורך יוחד, לשם כך ניתנו הברכות האמצעיות, מה שאין כאן שלוש ראשונות שלוש אחרונות. שלוש ראשונות שלוש אחרונות הם קבועים, זה הפרוטוקול, כך צריך לנהוג לפני המלך. ולכן אותם הגאונים סברו זה לא משנה, נכון ששלוש אחרונות זה צורך הרבים, אבל אלה צורך הרבים שנקבעו על ידי חז"ל, אין רשות לאף אחד להוסיף עליהם, ולא חשוב מה הוא מתכוון להוסיף, אם זה צורך יוחד או צורך הרבים. שורש השוינס ושורש החוינס הם נוסח קבוע שהתקינו אנשי כנסת הגדולה, אבל כדי ליישב את המנהג הנעל רוב הראשונים נקטו לא, האיסור הזה מעיקור החל רק על צורך יוחד ולא צורך רבים. ויש מן הראשונים שדייקו דיוק מאוד משכנע מלשון הגמרא במקור הדין, אל ישאל אדם צרכיו. לא כתוב שם אסור לבקש צרכים, אל ישאל אדם צרכיו. מכאן משהו שמדובר בצורך יוחד בלבד, אבל צורכי רבים מותר לבקש. ואם כך בשלוש האחרונות למדו הראשונים גם לגבי שלוש ראשונות. מה ההסבר לחלק בין צורך חיוך לצורך הרמב״ם? גם פה שמתי אל ליבי שתי סגנונות בדברי הראשונים. הסגנון המקובל הוא משום חשיבותם של צורך הרבים. היוחיד יכול לוותר על שורש השוינס, שורש השוינס, תמצא את הנישה שלך, את הצריכים שלך בברכות האמצעיות, אבל דווקא משום חשיבותם של צורכי רבים, צורכי עמכו ביסיסור, צורכי הקהילה, התירו לבקש צורכי רבים אפילו בשלוש השנות ושלות האחרונות. ולפי זה אולי זה היתר דחוק. אולי לכן אמרו במסכת סופרים, בקושי התירו. ולפי מסכת סופרים אנחנו מסמצמים את היתר דווקא ראשון ויום הכיפורים. אבל הטור כותב, וכך מצינו בפסקי הראש במסכת ברכות. צורך הרבים מותר לבקש, כי זה שבחו של מלך שרבים צריכים לו. שלוש ראשונות, שלוש אחרונות הם שבח, וזה שבחו של מקום. אין שבח גדול מזה שכל העולם צריך לו. אז כשיוחיד מבקש, זה בקשת צרכים, זה לא שבח. יחידים מבקשים גם זה מזה, גם מבשר ודם. אבל מבשר ודם אנחנו לא מבקשים גשם, ואנחנו לא מבקשים בריאות, ואנחנו לא מבקשים את צורכי העולם. זה שבחו של מקום שרבם צריכם לו, ולכן גם לכתחילה מותר לבקש צורך הרבם בגימל ראשוינס וגימל אחוינס. אלה שתי סגנונות שאנחנו מוצאים בדברי הראשונים. מה הטעם יש לחלק בין צורך יוחד שאין לבקש, לצורך הרבים שמותר. מחזור ויטרי, אחרי שהוא מסביר גם כדברי שער ראשונים את ההבדל בין צורך חיוך לצורך הרבים, הוא מוסיף בקיצור, ועוד שאני ראש השונה ביום הכיפורים שהם ימי דין והשוט צריכו לקח. אז לפי המהלך הזה אנחנו לא מחלקים בין בקשה לבקשה, בין צורך לצורך, בין יחיד לרבים, אלא בין זמן לזמן. והאיסור הזה לא נאמר אלא בימים כתיקונם. זה לא חל על הסייס ימי תשובה. אלה ימי דין ומשפט, אלה ימי רחמים, בימים האלה מותר לבקש בין צורך יוחד, בין צורך הרבים, בכל התפילה כולה, ואפילו בשלוש השוינס ושלוש האחרונות. לא מחלקים אנחנו בין יוחד לרבים, בין צורך לצורך, אלא בין יום ליום. הימים האלה שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש, הוא מתקרב אלינו. יש לו שם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, דרשו חז"ל, עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בימים האלה מותר לבקש. ולא רק צורך הרבים, אפילו צורך היוחד. זה תירוץ נוסף שאנחנו לא מוצאים ברמי מקורות אלה במחזור ויטרי, ואולי זה כוונת מסכת סופרים שלא התירו אלא בראש השנה ויום הכיפור, אלא שמנהג דידן להרחיב את היתר הזה לא רק ראש השנה ויום כיפור אלא גם עשרת ימי תשובה. המאירי בחיבור התשובה, לא בחידושה אבל מסכת ראש השנה או ברכות, אלא בספר הגדול של המאירי על התשובה, עניינה, מהותה, הלכותיה, המאירי כותב שקושי מעיקרה ליתה, משום שחזל לא אמרו על ישאל אדם צרכיו, אלא בצרכים גשמיים, בצרכים חומריים. אבל כאשר מדובר בצרכים רוחניים, מותר לבקש גם בשלוש ראשונות וגם בשלוש האחרונות, והתפילות שלנו בימים הנוראים בעשרת ימי תשובה מכוונות לחיים הרוחניים, כך מסביר המאירי. נתקשט לפי דבריו, זוכרנו לחיים ניחא. הלו החיים הם ביסודם אולי ערך ומושג רוחני. ראשון בחייהם קרויים מייסד, צדיקים במיסוסן קרויים חיים. כולנו זוכרים את לשונו הנפלאה של הרמב״ם, פרק י' מלכות רצח, כאשר הרמב״ם מסביר את הדין תלמיד שגלה מגלין רבו אמו. הרמב״ם כותב, חיי בעלי החוכמה ומבקשיה, ללא תלמוד כמיתה חשובים. כאשר אנחנו אומרים זוכרנו לחיים, אנחנו לא מבקשים את הנוגות החיים, את הצד החומרי של החיים, אלא את הצד הרוחני, חיים של דבקות, אותם החיים שאנחנו מתייחסים אליהם בברכת החודש. חיים שיש ממה וסביב שמיים, חיים שהם ממושך לימה. אלה החיים שאנחנו מגשים. אבל לפחות בפסקה האחרונה, בבקשה הרביעית, אנחנו מבקשים בספר חיים ברוך ושלו פנוס וטויבו. אז פרנסה טובה לכאורה שייך יותר לגשם מאשר לרוח. אז תמיד אפשר לומר, למה אנחנו צריכים פרנסה? כדי לתת צדקה, כדי לעשות מעשים טובים, אבל בסופו של דבר מבקשים כסף, מבקשים פרנסה. אז קצת קשה ליישב לפי המאירי. אלא אם כן אומר, מכיוון שעיקר הבקשה מתייחסת לרוחניות, אז אפשר גם להשחיל קצת. המוכר בית מחר גם את הבור וגם את הדרך. זה, כדי להגיע לשם, צריך גם קצת פרנסה, אחרת איך נגיע לכל מה שאנחנו שואפים להגיע אליה. מכל מקום, אלה שלושת הדרכים שמצינו בדברי הראשונים ליישב את המנהג של הבקשות שאנחנו מוסיפים בסרט ימי תשובה, גם בברכות הראשונות וגם האחרונות. תכף, אני משער שקשה להחזיק את היד למעלה. עוד שתי דקות נסיים את הפרק הזה. הטור כל כך משוכנע בחילוק שבין צורך יוחד לצורך הרבים, עד שהטור תמיה, והוא כותב, תמיה אני, למה לא אומרים, ובכן תאין כבויד כל הסייס ימי תשובה. ושמעתי שיש מקומות שאומרים, כך כותב הטור. אז אני בור ועם הארץ בתחום הזה, אם מישהו יודע, האם היו קהילות ישראל שאמרו, ובכן תאין כבויד, כל הנוסח ארוך, כל הסייס ימי תשובה, מעניין אותי לדעת. מה? מנהג תימן? כך כתוב ברמב״ם? שכל הסייס ימי תשובה אומרים? לא ידעתי. תראו לי את זה. התימנים גם היום נוהגים כך? מה? וואו. אני לא חושב שהאשכנזים היו סובלים את זה. זה עוד 10 דקות, 3 פעמים ביום, בכל תפילת 18. אז זה מעניין מאוד. מכל מקום רבוי סייד, אז הטור כותב, מה בין ובכן תן כבוד לבין זוכרנו לחיים? אלה הוספות מיוחדות בנוסח של תפילה של ראש השנה ביום הכיפורים, כך גם בסייס המתשובה. ויש היגיון רב בדברי הטור, שהרי ההבדל בין תפילסה שבס ומויל לתפילסה חול לעולם איננו מתבטא בשורש השונס ושורש השונס, אלה בברכות אמצעיות. מכיוון שבשבס ויום טוב לא מבקשים בקשות צרכים, ולכן במקום יהוד חס ברוכס יש רק 7 ברכות, ובני ובני, בין 3 ראשונות לשלוש האחרונות, יש רק ברכה אחת של קדוש הסיום בשבס ויום טוב. ולכן אומר הטור, ההוספות של 3 ראשונות לא קשורים דווקא ליום טוב. אז זה קשור לכל הסייס ימי תשובה, ולא כך אנחנו נוהגים. אז כותב הרמב״ם, פרק בייז מהלכות תפילה, יש מקומות שנהגו בסרס יום המילה עושים בברכה ראשונה. זוכרנו בשנייה מחומייכו, מוסיפים בברכה 18, זכור רחמיכו. וכן יש מקומות שנהגו להוסיף בסרט ימים האלה בברכה השלישית, ובכן ובכן. מצוין. אני מודה לך מאוד, אני לא הייתי מודע שהרמב"ם מביא את המנהג הזה. עכשיו, אז דיברנו משתי המנהגים. שני המנהגים בתפילת העמידה. אבל לפני שנסיים, רק חידוש מעניין שמביא חי אדום. חי אדום כלל חוב ד' סיף י' בשם אחד מגדולי דורו, רב אבא לפסוולה. והדמות הזו לא כל כך מוכרת לנו. הוא היה אחד מגדולי ישראל, אבל לא זכה לחבר ספר כלשהו. וחסד גדול עשה עם הוא חי אדום שציטט חידוש בשמו. חסד מצד אחד, אבל סיבך אותו כהוגן מצד שני, משום שהחידוש שהוא בחר לצטט בשמו הוא חידוש מאוד תמוע. אז אם החיון המתכוון לזכות אותו, הייתי אומר, חבל, תחפש משהו אחר, אבל זה החידוש שהוא מביא בשמו. מצטט חיון משם רבב על הפסוולה, שם בליל ראש השונה, אדם שכח לומר המלך הקודש שהוא לא צריך לחזור ולהתפלל. למה? כי אין מקד שנעשה חודש בלילה. וכשם שבליל ראש חודש אם הוא לא מעיה על אביו ולא צריך לחזור כי אין מקד שנעשה חודש בלילה, ככה אם הוא לא אומר המלך הקודש בליל ראש השונה, לא צריך לחזור. ראש השונה בסופו של דבר קשור גם לקדש החודש. זה ראש חודש תשרי. אנחנו לא מזכירים את ראש חודש משום שזה ראש השנה. אבל אין מקד שנעשה חודש בלילה. כך מביא אחיות בשמו, והוא כותב שזה דין מחודש. אכן דין מחודש, אולי אפילו מדי מחודש. אבל כך הוא כותב. אז הבייס על היבי בסממן בייס, וגם המשנה ברור, שעה ציון טוב קופי בייס יבקות נדלת. הם אומרים, אם התפלל תפילת חול, ניחה. אין מקד שנעשה חודש בלילה. אבל אם כל התפילה הוא התפלל בנוסח של ראשון, והוא אמר, כל הקודש יתרתי דסתרה, צריך לחזור ולהתפלל. אני לא כל כך מבין את ההיגיון שלהם. אם הוא התפלל תפילת חול, זה יותר טוב. אין מקד שנעשה חודש בלילה. כל המויסף גריה, אבל הם אומרים, המלך הקודש הולך עם תפילת ראשון. אם זה תפילת ראשון, אתה לא יכול לומר, כל הקודש. עד כדי כך, עכשיו משנה ברורה אומר, אולי כוונתו שמי שמתוך הרגל ושכחה סיים הוקה לקודש, הוא לא אומר את כל הנוסח של ראשונה, והוא נזכר אחר כדי דיבור עליו להשלים את התפילה בתפילת חול, ולא לומר את המשך התפילה בנוסח של ראשונה, כי אז הוא יצטרך, הוא לא יכול לצאת בהקה לקודש. ומשבור הוא כותב את צורך עיון, וזה הרבה יותר מצורך עיון. זה כל כך לא מתיישב על הלב שנאמר לו לכתחילה להתפלל תפילת חול משום, כדי שלא יצטרך לחזור לראש התפילה. מסתבר יותר, אם הקהל הקודש לא הולך עם תפילת ראש השונה, בהכרח הוא צריך לחזור לראש ולהתפלל. אבל יש לתמוע על החי אודם, ויותר מזה על הבייס הלוי ועל המשנה ברורה משום, שרבני יוינה ברוכס יוטס ומדלף מדפי עריף מביא שיש מן הגדולים מן הראשונים שסבורים שבלרי ראשון מי שהתפלל תפילת חול יצא ידי חובתו משום שאין מקד שנעשה חודש בלילה, והוא מדבר על ההדיה לא על המלך הקודש אלא על כל התפילה. אין מקד שנעשה חודש בלילה, ורבני יוינה דוחה את דבריו, והוא אומר אין לדמות תפילת ראשון ראש חודש, וראש חודש מדובר רק באזכרה, אפילו לא בברכה ביאללה ויובוי. האזכרה דומה במידה מסוימת לקידוש. אם אין מקד שנעשה חודש בלילה, אז להזכיר ראש חודש בלילה לא מעכב. אבל בראש השונה מדובר בתפילת יום טוב. כשם שבשבס לא יוצאים בתפילת חול, אז מה בין ליל ראש השונה לבוקר של ראש השונה? תפילת יום טוב זה דין בתפילת יום טוב, זה לא קשור לקידוש החודש. כך אומר לבני יוינה. ואף אחד מהם לא מצטט את רבי יונה, בסייסף מביא אותו. זו שאלה שכל הפויסקים דנים בו. והם מדברים על כל תפילת ראשונה. ואני סבור, אם נפסקה הלכה כרבי יונה, שראש השונה לא קשור לאין מקדשן, אז מה פתאום בדיוק המלך הקודש קשור לאין מקדשן? אני לא רואה בכלל את הקשר. המלך הקודש זה לא אזכור של ראש השונה. בתפילות של ימי הדין צריך לומר המלך הקודש. ואם הוחלט שבתפילת ראש השונה זה לא שייך להם מקד של נסח חודש בלילה, כמסקנת רבני יוינה, אז מה פתאום עכשיו נתפס ונתעלה לומר אולי המלך הקודש כן קשור לאין מקד של, מה הקשר? מה הקשר בין המלך הקודש לאין מקד של נסח חודש בלילה? אז שני גדול ישראל אמרו הברקה. הברקה יפה, אבל כל כך לא משכנע. הבניין שלו, אמר רב שלמה הכהן, שהיה אב בייס דין בווילנה, הוספות בסוף הספר סימן י"ח, ורב משה פיינשטיין מדעתו, הוא עלה בקושי מסתכל באחרונים, אז בסימן ע"ט חלק הראשון הוא אומר מדעת דנב, שהיה הברקה. אולי זה הפשט בחיי אדם, אף על פי שברור שלא לכך הוא התכוון. אז הם אומרים כך. בברוכס יוד בייז מבואר שאין בייזן של מעלה יושב בדין עד שבייזן של מעלה יקדשו את החודש. אם כן, יש להניח שהמשפט הממשי מתחילה רק בבוקר, לא בלילה, כי בלילה אין מקד שנעשה חודש. ברוכס יוד בייז ומד בייז, כאשר כתוב שבסי הסימן שוב אומרים המלך הקודש, כותב רשי, למה המלך הקודש? משום שבימים הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את כל העולם. אז לפני שהמשפט מתחיל, אולי זה לא כל כך חשוב לומר המלך הקודש. וזה הכוונה עם מקד שנעשה חודש בלילה. לא שמלך הקודש זה קידוש החודש, אלא מכיוון שהם מקד שנעשה חודש בלילה. אז המשפט לא מתחיל אלא בבוקר. כל זמן שהמשפט לא מתחיל, למה לומר המלך הקדוש? שכל עניינו הוא שהקדוש ברוך הוא מראה את מלכותו כשהוא שופט את העולם. הברקה יפה. אני חושב
לא יחזור, כי אולי הוא נחתם כבר בראש השנה, אולי הוא צדיק גם. ואז
יכול להיות שכל נחתם,
אולי
נחתם הקדוש. לא, אז זה לא אישי. זה לא אישי, כל אחד ואחד, זה על המשפט של העולם, לא המשפט האישי שלו. אז, אבל שניהם מדגישים רק בלילה ראשון של ראש השנה, כי הם קידשו את החודש בבוקר, אז אין מניעה מלשפוט גם בלילה. אבל בכלל אני חושב שצריך עיון, אם בייזן של מעלה יושב בלילה, לא משפט זה רק ביום, לא בלילה, אז אני לא יודע מה קורה למעלה. אבל כאן, לא שופטים בלילה בכלל, אז לפי זה כל עשה יש ימי תשובה צריך לומר שבלילה הם לא אמר המלך הקודש, הוא לא צריך לחזור. מקור מוקם רבו ישראל, אני חושב שעצם החידוש לקשור את המלך הקדוש לאם הקדשן השחודש בלילה תמוע ביותר, מה הקשר? וגם לפי אגרות משה, הימים הם ימי משפט. אז מאיך תעשה לומר שכל עוד לא נכנסו למשפט, אז למה לך התחילה יש לומר המלך הקודש? מאיך תעשה לחלק בין לך התחילה ובדיעבד? לכן, זה מסוג החידושים שהם יפים, הם מבריקים, הם מעניינים, אבל ודאי שאין הלכה כמותו. ואכן אני חושב שכל הפויסקים האחרונים לא הביאו את החידוש הזה, ולכן יש לי איזושהי הרגשה שבאמת החיודם, לא יודע, התכוון להביא משהו בשמו של אותו תלמיד חכם עצום, אותו גדול בישראל, ולכן הוא בחר איזה חידוש שהוא שמע, כי זה באמת חידוש מעניין מאוד, לא כל כך מתיישב על הלב בדרכי ההלכה. אז זה הפלפול בנוגע לחידוש של אותו גדול בישראל. לאחרונה הדפיסו ספר גדול, דברי תורה ממנו, מכתבי יד, אני באמת לא בדקתי אם גם החידוש הזה מופיע שם בספר, ויש לעיין איך הדברים מוצגים, איך הם מנוסחים. אז עסקנו היום בתפילה ססס ימי תשובה, ויש לשים לב שהתוספות מתבטאות בשני תחומים. מלכוס, המלך הקודש, המלך המשפט, וזיכרון. זוכרנו לחיים, זוכר יצורוב לחיים, נזוכר ונקוסב. ואני חושב שזה רמז למלכויות וזיכרונות. מלכויות וזיכרונות הם לא שני דברים, הם שני צדדים של אותה המטבע. כך לי ביואל. משום שלמלך יש כפל תפקידים. שתי מטלות עיקריות מוטלות על כל מלך. מלך במשפוט ים עד ארץ. הוא צריך להשתית את מלכותו על יסודות הצדק, המשפט, לשפוט, לדון, לחוקק. ובמקרה הצורך גם להעניש. זה התפקיד הראשוני של המלכות. ולכן אמרו חז"ל במסכת אבות, הווי מתפלל לשלומה של מלכות, שהיא למעלה מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. אבל המלך גם צריך לדאוג לצורכי עמו. הוא צריך לפנס, הוא צריך לחלקל. הוא צריך לאהוב, הוא צריך לחמול. ועליו מוטלת האחריות לדאוג לצורכי העם. ומלך שלא ידאג לצורכי העם עובר בתפקידו, ובמוקדם או במאוחר יפקיעו ממנו את מלכותו. ושני הפנים האלה, מלכוס דארם אין מלכוס דרקיים, גם במלכוס שמיים הקדוש ברוך הוא שופט, אבל הקדוש ברוך הוא גם נותן. וראש השנה קשורה לשני התחומים. אז כדי שנהיה זכאים לרחמי שמיים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כי היום הזה הוא יום הדין, הוא גם יום של רחמים גדולים. כי הדין והרחמים כרוכים ירדו מן השמיים, מאז שעלתה במחשבה לברוא את העולם. כדרך שאומרים חז"ל במדרש רבה בפרשת בראשית, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים והקדים אותה למידת הדין. אז מלכיוס זה דין, זכרוינוס זה רחמים, וכרוכים ירדו מן השמיים, ושופרות זה לא דבר שלישי. השופרות מלוות גם את המלכיות וגם את הזיכרונות. וכדרך שאמרו חז"ל, אמרו לפניי מלכיות כדי שתמלכון יעליכם, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה? בשופר. אז השופר קשור למלכוס. רבנו סעדיה גאון כותב, תוקעים בשופר כדי להמליך, את מלך מלכי המלוכים. אבל תוקים משופע גם לזיכרונות. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תקעו לפניי בשופע של האל, ואני אזכור לכם אלו של יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם. ולכן לא רק בשופר, אלא גם בעשרת ימי תשובה. כל התוספות שבתפילה קשורים או למלכויות או לזיכרונות. ואלה השינויים שיש בתפילה עשרת ימי תשובה. אז בשבילי היה תנוג כל השיעורים שאמרתי בשנת תשע"א, כה יתן השם וכה יוסיף. אני מקווה שיתנו לי לבוא גם בשנת תשע"ב. ואני מאחל לכולכם, לכל התלמידים הצעירים בבית המדרש הגדול הזה, שיהיה לכם סייעתא דשמיא, שמכאן יצאו מורי הוראה בישראל, מרביצי תורה בישראל. וידיד נפשי הגאון ראש הישיבה שלי, שנזכה ביחד להרבה נחת מהתלמידים, 99% שלכם, 1% אני לוקח לעצמי, שיהיה לנו הרבה נחת, שהקדוש ברוך הוא יעזרנו, שנזכה להגדל תורה ולהאדירה בשלווה, בשמחה, בנחת, ונזכה בקרוב לישועת עולמים, וביד גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.